צריך להשלים את התמונה הזאת של הנושא של תלמידי חכמים שבארץ ישראל לעומת תלמידי חכמים שבבבל, נושא של לימוד תלמוד בבלי שאנחנו לומדים אותו לעומת תלמוד ירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל. אז האמת, בלימודים הקודמים ביארנו ביסודיות את ההבדל הבאותי בין אדם תלמיד חכם שלומד בארץ ישראל לבין תלמיד חכם שלומד בבבל, שארץ ישראל זה מקום השכינה, מקום הקודש, מקום מרכז העולם, בו הפרטים מתחברים בנקודה אחת. אז תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, ותלמידי חכמים שבבבל נקראים הובלים. אומר, איכורה, היינו מגיעים כאן למסקנה שאנחנו צריכים לנטוש את תורת בבל. תורת בבל, כל לימוד בבלי, תלמוד בבלי, כל מה שחכמי בבל למדו, אז זה חיסרון. זה חיסרון, אז מה אנחנו יושבים כאן כל כך הרבה זמן, יושבים, לומדים גמרות כל כך הרבה שנים, ובכלל צריך חס וחלילה לגנוז את תלמוד בבלי וללמוד תורה חדשה, תורת ארץ ישראל. אומר המהר"ל, לא ולא. עכשיו נראה מה המהר"ל מסביר לנו, שלמרות כל מה שאמרנו על מעלתה של תורת ארץ ישראל ועל העניין הזה שבאמת תורה אחרת, תורת ארץ ישראל היא תורת נועם, מהותה ומעלתה שונה לגמרי, כמו שאמרנו שיש כאן רוחב הדעת, כמו שהרב קוק כותב באורות התורה, כן, שבתורת ארץ ישראל מגיעים לאותה מסקנה, מסקנה עובדת עליונה, לא על ידי פלפולים, אלא על ידי רוחב הדעת, על ידי שנוגעים בנקודה באופן טבעי. לא צריכים להגיע למסע ומתן, לכל הפרטים, מכאן, לשם, ואמין למסקנה וכו', אלא מגיעים למסקנה בצורה ישירה, קולים לאמת באופן ישיר. זו תורת ארץ ישראל, זו אוויר עד ארץ ישראל שמחכים. אומר המהר"ל ככה, ואל תחשוב, בסדר? זה בעמודה, זה בעמוד נונדלד, בעמודה השנייה, שורה חמישית-שישית, בסדר? ואל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון מעלה לתלמוד בבלי. אז הייתי אומר, טוב, נו, אז מה? לימדו אותנו שתלמוד בבלי זה כל כך נראה חיסרון, זה בעיה ש... כל המסע ומתן וכל הפלפולים, כל המאבקים בין המורה הזה למורה הזה, אז מה אנחנו צריכים לבוא לעקבותיי? לכאורה הייתי אומר, לנטוש את כל התלמוד בבלי, זה לא ענייננו, אנחנו בארץ ישראל צריכים ללמוד תורה חדשה, תורה אחרת, כן? אומר המהר"ל, אל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון מעלה לתלמוד בבלי, אדרבה, הוא מעלה על כל המעלות. עכשיו הוא כאן הופך את הדברים, אומר, זה נכון מבחינה מסוימת, זאת אומרת, זה ודאי נכון שעצם זה ש יש תלמידי חכמים שבבל שונאים זה את זה, כלומר, ויש כאן איזושהי בעיה במציאות, בבית מדרש של תלמידי חכמים בבבל. אבל כמו שאנחנו יודעים החיים, גם חסרונות יוצרות מעלות, כלומר, וזה דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו אומרים תורת בבל זה בעיה, שזה מצב של חובלים ומצב של שונאים זה את זה, אבל זה לא במקרה. עכשיו סוגיה חששה. אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה שרוב התורה שבעל פה תיבנה בחוץ לארץ? ואיפה הבבלי? זאת אומרת, עיקר התורה, עיקר ההלכה שאנחנו יודעים, זה תלמוד בבלי, שנחתם בחוץ לארץ. אז זה חיסרון, נכון. מצד שני, הקדוש ברוך הוא גלגל, שהמציאות הזו, התורה הזאת של הפלפול והמאבקים, כן, תצמח בחוץ לארץ. וזה לא במקרה, אומר המהר"ל, שימו לב. נכון, אבל באמת, המציאות הזו של תורת חוץ לארץ, עם כל חיסרון שלה, היא בונה מדרגה שאנחנו לא יכולים לדלג עליה. שימו לב. מצד אחד יש בזה חיסרון, שזה פרטים. מצד שני, זה מדרגה כל כך חשובה, במשך הוא יסביר את הנקודה, זה מדרגה שאם אתה מדלג עליה, אין לך כלום. אומר המהר"ל, אומר המהר"ל, ואל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון למעלה לתלמוד בבלי. למרות כל מה שאמרנו, אדרבה, הוא מעלה על כל המעלות, כי הפלפול הוא השכל, והוא ממדרגה עליונה על כל. שימו לב. כי הפלפול הוא השכל, שימו לב מה שאומר, והוא המדרגה עליונה על כל. אומר ככה, באמת זה ש... הבית מדרש, בנוי בית מדרש בבבל, הוא בנוי על ה... מה זה פלפול כאן? הכוונה, המציאות הזאת של לרדת לפרטים ולבדוק כל פרט, כן, האם זה נכון או לא נכון, ויש ויכוח בין המורה הזה למורה הזה. מבחינה מסוימת, אם תמסתכל בגדול זה בעיה. אבל מבחינת הבניין, נבנה כאן משהו שהוא נכס היסטורי. כלומר, מבחינת מבט פרטי זה בעיה. כי זה נובע, יש כאן בעיה של, הייתי אומר, לא מידתית, אבל בעיה של שנאה, של תמיד חכם ותמיד חכם וזה. זה הכל מבחינה פרטית. אבל מבחינת המעלה שנוצרה כאן, נוצר דבר עצום, שכל פרט ופרט בתורה יתברר עד הסוף. והדבר הזה, אמר המהר"ל, נבנה כאן משהו עצום. אנחנו יודעים בחיים שיש דברים שהם... ככה, סתם דוגמה, סתם דוגמה, באדם הפרטי. אדם עבר איזה מסלול מסוים. והיו בבעיות המסלול הזה, כן, לא ניתן הרבה דוגמאות, כל מיני חסרונות, אבל אנחנו יודעים שבמסלול הזה שנוצר בעיות ונוצרו חיכוכים, אבל הדבר הזה בונה, הדבר הבונה הזה הוא דבר שאי אפשר לדלג עליו, כן? אומר המהר"ל, הדבר הזה בנה את השכל. מה זה השכל? הכוונה, הבירור, הבהיר של האמת עד הסוף. אומר המהר"ל, עם כל זה, התלמוד הבבלי מעלתו מעל התלמוד הירושלמי מבחינת התוצאות. בתוצאות בתלמוד הבבלי הדברים התבררו בצורה הרבה יותר מדוקדקת. השכל הזה, הבירור, הבירור האמיתי, עד הסוף, בלי לוותר על כל שאלה וכל תשובה, כן? הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה בתלמוד הבבלי. כלומר, עם כל מעלתה של תלמוד הירושלמי, שיש כאן מהלך של השראה, לראות הדברים באופן של נועם, באופן של, כן, כאילו... אתה מכוון לאמת בצורה ישירה. עם כל זה, התוצאה הסופית, התלמוד הבבלי, מעלתו עליונה. כלומר, התוצאה הסופית היא הרבה יותר מפותחת. תלמוד הבבלי, כן, הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר, מגיע להרבה יותר דיוקים, הרבה יותר, כן? כלומר, בעצם, הייתי אומר, התורה שבעל פה היא קרה דווקא תלמוד הבבלי. כן? מסלול של התורה שבעל פה, אמנם יש עמוד ירושלמי ומעלתו עליונה וכו' וכו' וכו', אבל עם כל זה, מתוך החיסרון, מתוך המצב המסובך של הגלות, אבל הגלות זה לא במקרה, אני רוצה לחבר את הסוגיה הזאת, אז מה? אז הגלות זה רע או טוב? מה אתם אומרים? רע, נכון, אבל זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא גלגל, שמתוך המחשכים האלה נוצרו אורות גדולים. כן, זה הכל לטובה, מה שאומר המהר"ל, עם כל החיסרון, נוצר כאן תוצאה מעולה. מתוך המצב המסובך הזה נוצר מצב, נוצרה תורה כזאת גדולה, כזאת מפורטת, כזאת עוצמתית, וזה התלמוד הבבלי. שבארץ ישראל זה היה קורה. אז לאחר מעשה. בדיוק, לאחר מעשה. אם הייתי שואל איך צריך ללמוד תורה, ודאי בנועם. ודאי בנועם. אבל כאן זה חשבון אלוקי, הקדוש ברוך הוא גלגל, כן, התורה שבעל פה תתעצם ותתעלה דווקא בחוץ לארץ. למה? זה החשבון של הגלות. יש כאן חשבונות אלוקיים. זה לא מצד הבחירה שלנו. אם מצד הבחירה שלנו, אנחנו אישית היינו רוצים להיות בארץ ישראל, והתורה צריכה להיות בנועם, אבל יש חשבונות מעל החשבון שלנו. יש חשבון שהקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם באופן כזה מסובך, והקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל לגלות. אז מה, זה טוב או רע? נכון, זה רע מאוד. אבל הדבר הזה הכרחי. כשם שהגלות היא הכרחית, אומר המהר"ל, אותו דבר, המהלך הזה שהתורה גלתה, בעיקר תלמידי חכמים, רוב התלמידי חכמים חיו בבבל. והתורה הזו שגלתה, מאז יצא מתוק, נסכם. מאז הזה, שהוא באמת חיסרון, כמו שאמרנו, יצא מתוק. נוצרו דברים כאלה גדולים, התלמוד הבבלי, ברוך השם, כזאת גדולה, כזאת עוצמה, כזאת בירור, כן? כזאת שכל גדול, מתוך כל הפלפול הזה. כן? אז אני אסכם, מבחינתנו זה בעיה, כי זה חיסרון. מבחינת התוצאה שהקדוש ברוך הוא גלגל, זה מעלה עליונה.
הירושלמי הוא לא שכלי?
כן, ודאי. הירושלמי, התוצאה הסופית היא פחות מבוררת. זאת אומרת, מתוך התורה, השכל פחות התברר. כלומר, האמת, התורה שבעל פה פחות התבררה, בתלמוד הבבלי. נכון. עם כל המעלה הרוחנית שבדבר. עם כל... מה? נכון. תשובה. אור גדול, דוגמה. למה אי אפשר לבדוק חמץ עם פרוז'קטור? שאלה, זו שאלה. למה אי אפשר לבדוק חמץ עם אורות רגילים? למה? כשיש יותר מדי אור זה לא מגיע לכל מקום. כלומר, חלק מהמהלך של תורה שבעל פה זה עם אום האורות. כלומר, מצד אחד יש מעלה עצומה, תורה של ארץ ישראל, זה אור עצום, זה נועם, זה מעולה. כן, אבל בכוונה, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, שאנחנו נעבור במסלול של עמעום אורות, נכון, תורה שבחוץ לארץ האורות האלוקיים מתעממים, אבל זה גם בונה דבר חדש. כמו שאני לא יכול לבדוק חמץ, זה המשל שאני נותן כאן, כמו שאי אפשר לבדוק חמץ כשיש אורות גדולים. למה? כי אתה לא יכול להגיע לפרטים. הבירור הסופי, הבירור המדויק, לא מגיע עד מדי מציאו, נכון? אנחנו מחבים את האורות, לוקחים נר קטן, בודקים חמץ. למה? כי לפעמים הגודל, העוצמה הזאת, השרת שכינה הזו, איתה אתה לא תגיע עד כדי בירור סופי, כן? דווקא הסנבור הזה. הקדוש ברוך הוא גלגל שיהיה גם תלמוד ירושלמי, עם האורות הגדולים שלו, אבל גם תלמוד בבלי. זה נכס, תלמוד בבלי זה נכס, אנחנו לא ננטוש אותו. אנחנו לא נגיד, טוב, עלינו לארץ ישראל, זוב, זהו, אחרי 50 שנה, יאללה, בוא ניקח את כל התלמוד בבלי, נשים אותו בגניזה. לא, אם אתה אומר את זה, אתה לא מבין. הקדוש ברוך הוא גלגל שהתורה תיבנה בחוץ לארץ, וזה נכס של... לא רק שאנחנו לא צריכים לעזוב אותו, אלא אנחנו צריכים... כנרת ישראל לבוא וללמוד אותו ולקנות אותו אלינו ולהתרומם לכל ה... כן? ולהעמיק ולהתרומם מתוך התורה ש... ש... מתוך התלמוד בבלי, כן? להתרומם למדרגה אחרת. אבל אם אני נוטש את התלמוד בבלי, הפסדתי הכל. את כל הקניין ואת כל הבניין של התלמוד בבלי אנחנו לא נוטשים. אנחנו אדרבה, אנחנו רוכשים אלינו, אנחנו קונים, כן, בשכלנו. אומר המהר"ל, אז אני חוזר, ואל תחשוב כי דבר זה הוא חיסרון מעלה לתלמוד בבלי. אדרבה, תראו, זה ביטוי. אדרבה, הוא מעלה על כל המעלות, כי הפלפול הוא השכל. מה הכוונה הפלפול הוא השכל? מה זה פלפול? זה סתם איזשהו כל מיני מחשבות שכליות כאלה? לא. זה בירור, בירור עד הסוף. וכשהמורה אחד שומע משהו, הוא שואל, מה אמרת ככה? האם מה שאתה אומר זה נכון או לא? ויש התמצות ויש בירור. כן, שאלה ותשובה ומסקנה ועוד קושיה ועוד תרוץ. אומר המהר"ל, והוא ממדרגה העליונה על כל. עכשיו הוא אומר ככה, כי, רק כי, קודם שהתברר ההלכה הוא השכל, הם חובלים זה לזה, ואינם נוחים, כמו שהוא טבע סדר ארץ בבל שיוצאת מן השיווי. מה שאמרנו, בבבל יש את ההבלטה של הפרטים. ומן המידה ומן מידה זו אמרו אף תלמידי חכמים שבבבל שונאים זה את זה. ולכך חכמי ארץ ישראל היו קוראים לחכמי בבל, איך היו קוראים? אומרת הגמרא בזבחים, טיפשי. ודבר זה בוודאי, כי הדבר שיוצא מן הסדר בדבר מה אי אפשר שיהיה בו החוכמה. מכל מקום, שימו את הביטוי, מכל מקום, החכמים שבבבל היו מתגברים בחוכמתם ובקושיות ובתירוצים והיו עומדים על השכל בשביל הפלפול. רק כי הפלפול לברר אותו צריך תורח ועיון מאוד, ואין יכול לעמוד על זה כל אדם, ולכך קראו את חכמי בבל טיפשי. זאת אומרת, זה נכון שבאמת, כמו שאמרנו, יש, כשלומדים צורת הלימוד של בבל, הצורת הלימוד הזאת היא יוצרת שנאה. מה זה שנאה? כן, איזשהו מצב של בירור ועימות, הייתי מגדיר את זה. עימות בין המורה לאמורה, כן? זה מצד... כן, כי יש כאן תורה פרטית. וזו תורה בלי השראת שכינה. כמו שהרב כותב, זה גם תורה חיוורת מבחינת הנקודה הנשמתית, נקודת המבט של השראת שכינה, כן? שכינה בארץ ישראל, בחוץ לארץ. זו תורה חיוורת, כן? עוצמתה של התורה בחוץ לארץ לגמרי שונה, כן? אומר המהר"ל, נכון, אבל בזמן הלימוד באמת נוצר כאן מצב בעייתי של שונאים זה את זה וכו' וכו', שזה עד כדי כך שקראו לחכמי בבל טיפשי. אבל מצד שני, הדבר הזה מביא לתוצאות טובות מאוד, מביא לחוכמה גדולה, מביא לאמת גדולה, מה שאמרתי. ככה אתה מברר את כל הפרטים, ככה אתה יורד לסוף דעתם של התנאים, עד הסוף. אומר המהר"ל, וכד סליק מהם לארץ ישראל. עכשיו, הגמרא, הוא מצטט גמרא אחרת, הגמרא אומרת שמה, בזבחים, ככה, כד סליק מהם לארץ ישראל. מה הכוונה כד סליק? כאשר היה עולה אחד מהמורי בבל לארץ ישראל, היה אחד מהם, כלומר, המורה האחד של בבל, כן, כתרי מיניו, מה זה מיניו? שניים שבט ישראל. אז מי מעלתו יותר גדולה? המורה בבל או מערי חוץ לארץ? בבל דווקא.
הפוטנציאל הזה של ארץ ישראל יותר.
בדיוק, דבר מערי היפוכו. אני רוצה לדבר, זה דבר מעניין, דבר מהיפוכו. כפרט. נכון, נכון. אז עוד פעם, אז המהר"ן מצטט גמרא מפורשת שלמעשה מבחינת גדלות בתורה. אם נשאל את השאלה, מי היה יותר גדול בתורה מבחינת הידע והעומק והגדלות? מי היה יותר גדול בתורה? בבל. עד כדי כך שאחד מבבל כמו שניים מחוץ לארץ. אומר המהר"ן, וזה מפני הפלפול שלהם שהיה בהם. ובארץ ישראל קנו החוכמה בנחת, ואי אמיתת ההלכה, ואז החוכמה שבהם יותר ויותר. אתה מסביר ככה, יונתן מסביר לנו ככה, שהמורה שעולה לארץ ישראל, שהוא קנה את שני הדברים, הוא קנה את החוכמה בחוץ לארץ, כן, ואז יש לו את הנחת של ארץ ישראל, אז יש לו את שני הדברים, גם את הפלפול שהוא קנה ובנה והתאמץ ועמל, וגם את השראת שכינה והנחת של חוץ לארץ. אז שניהם ביחד, זה מעלה כל כך עליונה, זה עד כדי כך שאחד מאיתם, אחד מהמורי בבל הוא כמו שניים מחוץ לארץ. אבל הנקודה הזו באמת, שהמהר"ל מדגיש את הנקודה הזו, שבאמת לפעמים כשאדם מקבל מתנה זה מפחית את ה... בארץ ישראל יש השראת שכינה, אז זה מעולה. אז לפעמים זה מקלקל. למה זה מקלקל? מה זה מקלקל? בדיוק. דבר מעניין. הוא אומר שבעצם בחוץ לארץ אין חמצה, אין השראת שכינה, אין נבואה, אין איזה... בארץ ישראל לימוד תורה זה בעצם אדם יושב, מקבל אורות משמיים, ובאמת זה ככה. אז לכאורה זה הרבה יותר טוב. כן, בארץ זה לא צריך להתאמץ, אתה...
הם כאילו מגיעים לאותה מסקנה.
אבל יותר מזה, אומר המהר"ל, מבחינה מסוימת, דווקא בחוץ לארץ, שבאמת לא היה לימוד תורה בנחת, ואין מצב כזה של שאתה לומד ואוטומטית אתה כבר מקבל, מבין מיד באופן ישר, ככה וככה, זה ככה וככה, מבין מיד, לא. אלא בחוץ לארץ היה צריך לעמול, ולשבור את השיניים, ולשבור את העיניים, כן, ולבדוק כאן, ולבדוק שם, ולבדוק שם. אז הדבר הזה, הצורך להתאמץ, הדבר הזה הוא בניין עצום. הוא גורם לזה שתלמידי חכמים בחוץ לארץ יגיעו לתוצאות יותר גדולות מתלמידי חכמים שבארץ ישראל, שבעצם קיבלו מתנות. לפעמים יש מצב כזה שאדם יש לו, הוא ברוך השם חכם, כן? אז החכם הזה בסוף ילמד פחות מהפחות חכם. סתם, בלי קשר לזה. אדם יש לו, קיבל מתנה, יש לו IQ גבוה. סביר שבתוצאה הסופית, אחרי כמה שנים, לא תבדוק בהתחלה. בהתחלה הוא מיד ירוץ. באיזשהו מקום שהתוצאה תהיה פר מאמץ, פר עבודה אמיתית, אז הוא פשוט רגיל שהכל מגיע אליו בכפית, כן? מגיע אליו עם כפית. אז באיזשהו שלב, הוא לא יגיע לתוצאות הסופיות, כי הוא לא רגיל לעמל, הוא לא רגיל לבוא ובהקשנות ובהתמדה, עוד דבר, לבדוק. הוא רגיל שמגיע אליו. לעומת אותו אחד שהוא לא קיבל, אין לו את השכל כל כך גדול, הוא צריך להתאמץ, כל דבר ללמוד, לחזור, להתאמץ. בסוף אותו אחד יגיע לתוצאות הרבה יותר גדולות, כי הוא עמל, כי הוא בודק את הדברים עד הסוף וכו' וכו'. אז בעצם אמרנו דבר כזה, אז נו, אז איזה תורה יותר גדולה? איזה תורה אנחנו צריכים ללמוד? תורת בבל או תורת חוץ לארץ? נו, אז צריך לסכם, אז מה? אז זהו, אז קודם כל, אנחנו מבינים שבאופן מהותי, מצד אחד, תורת ארץ ישראל היא תורה הרבה יותר גדולה, כן? כן? והרבה יותר קשורה למהות, קשורה מבחינה נשמתית, מבחינה רוחנית, נסכם. מבחינה רוחנית, ודאי תורת ארץ ישראל מעטה הרבה יותר עליונה. ובוודאי כשאנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל צריכים לחזור לסוגיה, באמת לתורת ארץ ישראל. אבל אנחנו אחרי 2,000 שנה, צריך לעשות חשבון בדבר הזה. זה שעכשיו עברנו 2,000 שנה של תורה שנבנתה בחוץ לארץ, האם אנחנו אומרים, טוב, נעשה קאט, נשים את הספרים בצד, נתחיל לבנות תורה חדשה? אז התשובה היא ודאי לא. אלא באמת, אנחנו עכשיו אחרי גלות, אחרי שהיה בית שני, ואחרי 2,000 שנות גלות, אנחנו כשאנחנו עולים לארץ, אנחנו צריכים לעשות סיכרון בין שני התורות. גם הרב כותב כך באורות התורה, שימו לב. כלומר, אנחנו באמת צריכים לקחת את היתרון שבשני התורות. וזה חלק מהתיקון בכלל של הגאולה השלישית. כלומר, עם ישראל עבר את הגלות, את התפיים שנה, חוץ מכל מיני תיקונים שעם ישראל עבר בזה שהוא היה בגלות, זה אחד התיקונים. אחד התיקונים של עם ישראל שהוא היה בגלות, וזה שהעם הזה היה לו סדרת חינוך של 2,000 שנה. מה זה הסדרת חינוך? אחד הסדרות חינוך, בהרבה תחומים. בעניין של היסורים, בעניין של המידות. אחד הסוגיות של הסדרת חינוך זה לימוד התורה. שבאמת, עם ישראל היה בגלות, אין השראת שכינה, אתה צריך לעבוד, אין כאן חוכמות, אין נבואה, הכל סתום, אתה צריך בשתי ידיך לעבוד, אין ניסים. אז אנחנו עכשיו, אחרי שברוך השם חזרנו אחרי 2,000 שנה לארץ, אנחנו צריכים, והחוכמה כאן הגדולה, לקחת את היתרונות של שני התורות. כלומר, מצד אחד אנחנו, ברוך השם, נמצאים כאן בארץ ישראל, ואנחנו מקבלים, ברוך השם, את התורה בחזרה, המחזיר שכינתו לציון, והקדוש ברוך הוא שוכן כאן. וממילא ודאי אנחנו מקבלים את ההערות חדשות של תורת ארץ ישראל, אבל האם חס וחלילה נזנח ולא נדבק בתורת חוץ לארץ, ונגיד, לא, כל הפלפולים האלה, עזוב, כל הקושיות של האחרונים והראשונים, והראשונים, הרית והרשב"א, זה תורת חוץ לארץ. אני מכיר כיוון כזה, אני רוצה לדבר על הנקודה הזו. יש כיוון היום, זרם כאן שקיים היום בארץ, הוא אומר ככה, אנחנו לא מתעסקים בכל הראשונים, הקלאסיים, הרית והרשב"א, זה תורת חוץ לארץ, וגם ללמוד בבלי זה לא ברור ש... זה תורת חוץ לארץ. אנחנו צריכים להגיע, לחזור לאותנטיות, תורת ארץ ישראל, וכן, נוטשים את כל מה שעם ישראל למד ב2,000 שנה האלה. הדבר הזה בעצם, אתה זורק את כל המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה שאנחנו עברנו 2,000 שנה זה סתם. כן? ההיסטוריה הזאת, תורה שבעל פה שעברה במשך 2,000 שנה בחוץ לארץ, זה סתם. זה רכש עצום, זה 2,000 שנות רכש. עם כל העוצמה הזאת, אתה נוטש אותה? הפוך בדיוק. אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה ולהטמיע אותה, כי אנחנו צריכים ללמוד אותה מחדש כאן בארץ, עם כל העוצמה שהייתה בחוץ לארץ. לא לוותר על העוצמה הזאת. לעשות אותה יותר גדולה, לא בוויתור. כן, אנחנו יכולים לעשות רוורס, להגיד, טוב, תורת חוץ לארץ, זה לא רציני, זה פלפולים, זה לא ענייננו. אז כאן המהר"ל גם מסביר לנו, מסביר המהר"ל, אנחנו לא עוברים נתיב, היה נתיב תורת חוץ לארץ, עוזבים לצד, עזבו, לא מעניין מה היה, זה פלפולים, זה דברים קטנים, זה לא מעניין אותי כל הדברים קטנים האלה. אני עכשיו הולך תורה חדשה, לומד רק תלמוד ירושלמי, ורק מדרשים, ורק זוהר, כל עניינים כאלה, כל הפרטים לא מעניין אותי הפרטים. אומר המהר"ל, לא. מה אתה אומר? נכון. באמת הגמרא אומרת על רבי זרע, שכשהוא עלה לארץ, גם רבותיו כאן הקפידו עליו. היה באמת, באמת הרבי זרע, זה הקצנה של הנקודה הזאת. רב זרע היה בכלל, זה ידוע בטיפוס ה... כלומר, זה לחדד את הנקודה. באמת לחדד את הנקודה, ויותר מזה, זה לא, זה עוד בתקופה שהיה תלמוד ירושלמי. כן? כלומר, רב זרע היה בראשוני, לפני שנבנה, כן? עיקר, לפני שנחתם התלמוד בבלי, כן? בתקופה כזו שמבחינתו עיקר בית מדרש היה עדיין בארץ ישראל. אבל, כמו שהמהר"ל כאן אומר לנו, אומר המהר"ל, עם כל זה שתורת ארץ ישראל היא תורה הרבה יותר עליונה, שיש בה כללים, והכל קשור לשורש, והרוחניות הרבה יותר עליונה, והכל מחובר, והכל... עם כל זה, הבניין שנבנה בחוץ לארץ, אנחנו לא רק שאנחנו לא עוזבים אותו, אלא אנחנו מגייסים אותו אלינו ומתפתחים ממנו. אנחנו מתפתחים, ככה גם הרב קוק כותב באורות התורה, נדבר על הנושא הזה בדיוק, שאנחנו בארץ ישראל... לא נוטשים את מה שהיה ב2,000 שנה. אדרבה, אנחנו לומדים מחדש, יש לנו תפקיד כפול. כשאנחנו לומדים את התלמוד בבלי מחדש, אז אנחנו לוקחים את התלמוד בבלי ומעמיקים בו. לא נוטשים אותו. אדרבה, אנחנו עולים קומה. מהקומה של התלמוד בבלי, אנחנו מתבססים עליו, וממנו אנחנו עולים קומה. כן. מה? מתוך הגלות, כל התחת הגאולה. ומאיזה שלב יש תורת ארץ ישראל? אני רוצה לדבר על זה. ידוע שמבחינת שיטת הלימוד היה מהפך מאוד גדול מבחינת צורת הלימוד בערך לפני 150 שנה. פחות טוב. או, כן, נדבר על זה, וגם ציוד המאיר על זה הערה. תורת ארץ ישראל, מבחינת הלכה, זה לגעת בשורש, לא רק בפרטים של מה כתוב כאן, לדיוקים של מה כתוב כאן, מה כתוב שם, אלא לרדת לשורש הסברות. וידוע שהדבר הזה התחדש בתקופת ישיבת וולוז'ין, לפני 130 שנה, 120 שנה. וכבר העיד, הרב קוק אמר על זה, שתורת ארץ ישראל, שאחד המאפיינים שלה היא שאתה לומד משהו, אתה יורד לשורש הדברים, אתה לא רק מסתכל בסמנטיקה, כתוב כאן ככה, כתוב כאן ככה, מדייק במילים, זה לא דיוקי מילים, אלא ירידה לשורש. זה התחיל מתקופת רב חיים מבריסק, רב חיים מבריסק, שהוא היה בגדולי ישיבת וולוז'ין. אז הרב קוק אומר שכאן כבר ניצוצות לתורת ארץ ישראל. בוולוז'ין כבר היה התנועה לארץ ישראל, זה תקופת תחילת תקופת הציונות. אז זה השפיע לא רק על התלמידי החכמים בארץ ישראל, זה השפיע על כל התורה, זו תורה חדשה. באמת ככה. אז מה, רב חיים מבריסק לא למד גמרא בבלי, הוא למד. אבל יש כאן מדרגה חדשה של לימוד. אם עד אז הספר הדומיננטי היה פני יהושע. מה זה פני יהושע? מי שרוצה לפתוח את זה. זה ספר שעוסק במילים. כתוב רש"י ככה, אז לפי זה כאן יש תירוץ כאן. מילה כזאת ברש"י, מילה אחרת ברש"י, פחות לרדת לשורשי ההבנות, לשורש של הדברים. אומר רב קוק, באמת התורה שבעל פה, עולם הלימוד התורה השתנה לגמרי מבחינת העומק שלו. התפתח הרבה יותר במאה פלוס שנים האחרונות, והתורה יורדת לשורש הדברים. כן? הבית מדרש, השיעורים, הספרים, הרבה הרבה יותר מעמיקים יורדים לשורש הסוגיות. כן. נכון, אבל זה על גבי, אני לא אומר לדלג. שש שנים ללמוד פשט גמרא כל השש, בסדר? לא לדלג. אבל אני אומר, באמת התפתחה התורה הרבה יותר עמוקה, שהרבה יותר יורד לשורש הדברים. להבנה, להיגיון, להיגיון. לרדת לשורש ההגיוני, לעומק של הסברות, לעומק של ה... אז אם ככה נסכם. נסכם את הסוגיה הזאת של תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ. דיברנו על זה, אז כל הפרק הזה דיבר, אם אנחנו מסכמים, שבאמת מצד אחד יש הבדל עצום בתורת חוץ לתורת ארץ ישראל. בארץ ישראל זה מקום השכינה, זה מקום התורה. תורת ארץ ישראל היא התורה המקורית, תורת חוץ לארץ זה איזושהי תורה חיוורת וכו' וכו'. ולכן באמת, תלמידי החכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, תלמידי החכמים שבבבל נקראים חובלים. באמת מעלה עצומה לתורת ארץ ישראל, זה מצד אחד. מצד שני, מסיים המהר"ל את הנושא הזה, עם כל זה צריכים לזכור את מעלתה הגדולה של תורת חוץ לארץ, של ירידה לפרטים, כן? של לבדוק כל פרט ופרט, ולהעמיק בו, ולבדוק כל דבר, כן? אבל, נכון, נכון, דווקא בגלל שלא היה השראה. אבל נסכם, ואנחנו בדור שלנו צריכים לקחת את שני הדברים, לקחת את תלמוד בבלי, ללמוד את כל הפרטים, ולעלות מדרגה, לעלות מדרגה של תורת ארץ ישראל. בעזרת השם, ברשותכם, שבוע הבא נתחיל ללמוד ענייני מגילת אסתר. ביום ראשון נתחיל ללמוד, עכשיו לקראת חודש, עכשיו יש לנו, כן, ספר אור חדש של המהר"ל, הקדמת המהר"ל למגילת אסתר. כן, מה? אור חדש, תורה אור ואור חדש. אני מקווה שיש כאן ספרים, אז תבואו איתכם בעזרת השם ביום ראשון. נתחיל את ההקדמה שלו לסוגיה הזאת של פורים. הקדמה מאוד מאוד חשובה.